זה?
מי זה? מי המתופף? מהר?
מה זה?
מה זה?
אין לי מושג.
גם לי אין מושג. גבירותיי ורבותיי, קבלו את בצלאל סמוטריץ' על הקרוטופים!
וואו!
זהו, זה היה אתמול, כן, אני רק אסביר לכם. זה היה אתמול בהרמת כוסית של רשות המיסים. בצלאל סמוטריץ' דפק הופעה פצצות על התופים. חבר'ה, אריה מליניאק.
אהלן, אני מתנצל בצלאל על הצרידות. זה חלק מהקומפלט, אבל אני אגיד רק משפט אחד. אני מתעקש לבוא לשדר פה באולפן הזה, כי פשוט רדיו ללא הפסקה זה בית.
אתה רוצה שנתחיל לילל פה? כי אני בדרך.
חצי דקה לבכי, ו...
שנה טובה לכולנו.
יעל איילון.
שלום ליאת רון.
כן, אנחנו כאן עושים לכם מסיבה. מסיבה, מסיבה היום.
מסיבת סיכום.
אז ככה, לפני שנתחיל, כי אנחנו עושים לכם כאן איזה... סיכום שנה כדרכנו... העקומה משהו, אבל אנחנו מיד נפתח בזה, אבל מה שאני אגיד לכם, שאיפה הכסף היום? העורכת, אתה רואה, היא מולטי טלנט, יעל איילון, מאפיקה במלי בנימין, הובל השידור אילי קונפלד, ובדיגיטל, שי איידלר, נויה חסון, ואיתי ניקסון, אנחנו פרסומת אחת פיצקית.
יאללה.
מתחילים.
עכשיו, באיפה הכסף? מצד האיוולת הכלכלית. מצד האיוולת הכלכלית, המקום השלישי.
כן, הרי המקום השלישי שלך, בבקשה.
אני, את המקום השלישי, אני לא חושב שזה הוגן להלביש את זה על אבי דיכטר. למדינת ישראל אין מדיניות לגבי חקלאות.
את זה, אתה מדבר על חקלאות, אין מדיניות לגבי שום דבר, אבל בחקלאות זה קיצוני.
הם יום אחד עושקי יתומים ואלמנות, למחרת הם מחזיקים את הגבולות, מים ביוקר, מס על עובדים זרים, אין מדיניות, ובלי בושה צריך להעדיף חקלאות מקומית.
אנחנו חלוקים. יעל איילון, בבקשה.
אצלי במקום השלישי מככבת השרה מירי רגב, שרת התחבורה, פקקי התנועה עדיין גדולים, עדיין מתרחבים. מירי רגב בהחלטה האסטרטגית שלה החליטה להשקיע בהפחתת התעריפים לנוסעים, אבל לא בהגדלת מספרי האוטובוסים או בגיוס נהגים שכל כך חסרים לענף ההובלה. ועוד נקודה אחת לחובתה, רכבת קלה אמנם התחילה לנוע, אבל לא בסופי שבוע, למה שלא נהנה?
המקום השלישי שלי במצעד האיוולת, הקדושים המעונים. ישנם שני קדושים כרגע שמייללים את דרכם לבית המשפט. אחד כבר הגיע לשם וחובק על ידי בגץ, אני מדברת עם מישאל וקנין, יור הדואר, ואחת שככל הנראה תגיע לשם, אני מדברת על ממונה על התחרות, מיכל כהן. לעתים מנהלים, הם מנהלים גרועים. זאת לפחות דעתי לגבי שניהם, אינם עושים את עבודתם נאמנה, אז הם צריכים ללכת הביתה. זה הכל.
מצד האיוולת הכלכלית, המקום השני.
אליך אריה.
תשמעי, יש אישה נהדרת. מה היא עושה מצד האיוולת? אני פשוט לא מבין מה היא עושה. חברת כנסת מעולה. היא הולכת עכשיו, מתפתחת, מערכה שלפני המערכה, וזה הבחירות בשלטון המקומי. מה יש לאורנה ברביבאי בתל אביב? יש מעוז אחד שאנחנו מנסחים שם בטוח. מה את נדחפת? מה בוער לך?
יעל.
טוב, עוד פוליטיקאי מככב אצלי במקום השני, והפעם זה חבר הכנסת משה גפני, יושב ראש ועדת הכספים. גפני שהיה בעבר באמת יושב ראש ותיק של ועדת הכספים, דמות מאוד ממלכתית, מאוד מקובלת על כל השכבות, גם אופוזיציה וגם קואליציה. בקדנציה הזאת הוא הופך להיות ממש פועל באופן חד צדדי, מיטיב עם קהל הבוחרים החרדים שלו והשותפים לקואליציה שלו בלבד, כולל אותה החלטה הזויה שאני חושבת, שקידם בוועדת הכספים, שקבע שהרפורמה המשפטית בכלל לא פגעה במשק. בוא נשמע.
ועדת הכספים קובעת כי אין כל קשר בין הרפורמה המשפטית לבין כלכלת
ישראל. קובע, מי קובע?
לא להפריע.
אני נוכחתי בדיון מההתחלה עד הסוף. שום דבר ממה שאתה מסכם לא היה בדיון.
אתה קובע איך להסביר
אותך. אתה לא יכול לסכם דיון, אדוני היושב ראש, ומביא אנשים שבכלל לא נוכחו בדיון להצבעה.
זה מגוחך, אתם הפכתם את ועדת הכספים לקרקס. אז זה מה שעשיתם.
לא רק ועדת הכספים, קרקס. בוא נגיד שאנחנו חיים בקרקס.
ושלך.
כן, שלי. אני רוצה לדבר על הדיור. יוהו. מה חשבתם, שזה יחמוק? לא. אז הנה, מה אני רוצה להשמיע לכם את הדבר הבא.
מה שאני חושב שיקרה זה שהמחירים של הדירות ימשיכו לרדת בחודשים הקרובים, ואני חושב שאפילו מעבר, אולי גם בשנה הקרובה, הקבלנים פשוט יבינו שהמחירים הקודמים הם כבר לא המחירים וצריכים לתת הנחות. ככל שהם יבינו את זה יותר מהר, כך המחירים ירדו יותר מהר.
את זה אמר אבי שמחון, שגם פרופסור אבי שמחון, יועצו של ראש הממשלה, הכלכלי של ראש הממשלה, והוא אמר את זה.
במקרה הזה הוא יועצם של הקבלנים.
יועצם של הקבלנים, אבל יותר מזה, במהלך הרעיון הזה הוא גם אמר שהממשלה היא זו שהורידה את מחירי הדיור, והוא צודק.
הקודמת.
לא, הזאת. למה היא הורידה את מחירי הדיור? כי לאנשים אין כסף. תודה רבה ממשלת ישראל ולמקום הראשון.
מצד האיוולת הכלכלית, המקום הראשון.
תשמעו, אני בא מהספורט. בספורט יש גם חלק עסקי. קבוצות קונות ומוכרות שחקנים, ומוכנות להוציא עשרות מיליונים על כל מיני שחקנים מכל קצוות העולם. אממה, היה קיץ, ונבחרות ישראל הצעירות, פתאום גילו לנו שיש פה אוצרות. ואז מה התברר? שיש קבוצה באירופה שרוצות את אוסקר גלוך. בדקו מכבי תל אביב, מה התברר? לאוסקר גלוך בכלל אין חוזה במכבי תל אביב. וכעבור כמה זמן, קבוצות התעניינו בדור תורג'מן, מה התברר?
שגם לא.
אין לו בכלל חוזה במכבי. ואז מכבי חיפה שיחקה את המשחק הכי חשוב שלה בעונה, והמאמן חסר הניסיון אלא ערבי אחד, ענן חלילה, מה התברר? הוא היה הכי טוב במשחק, וקבוצות מחול רוצים אותם, רוצים אותו. מה התברר?
אין לו
חוזה. אתם מבינים מה זה איוולת?
זה הכל על מפיות.
דואגים לכל הזרים, תחתימו את הישראלים.
איפה הכסף? טוב, הבחירה שלי היא די טבעית ודי טריוויאלית. שר האוצר סמוטריץ' הוא מה שנקרא מתנחל במקום הראשון. מי שקיבל בידיו...
מתנחל במקום. יפה לך, כן, אוקיי.
מי שקיבל לידיו תיק האוצר באמת עם קופה ממש מלאה, עם רפורמות, עם תוכניות לרפורמות לקידום הכלכלה, בעצם מוביל היום את התקציב שלנו כתקציב גרעוני בהיקף שלא היה חזוי מראש. הכישלון שלו הוא בעצם כפול. אחד, בהירתמות שלו ממש מסורה ליישום הרפורמה המשפטית, למרות הזרות, כל הכלכלנים, אנשי ההייטק ואנשי הכלכלה במשק שלו להמשיך בזה. והדבר הנוסף זה באמת ההסכמה שלו להעביר 14 מיליארד שקלים כספים להסכמים קואליציוניים, להשקיע במגזר החרדי, בלימודים בלי ליבה, בלי מנועי צמיחה למשק. בואו נשמע גם איך הוא תיאר את מצב המשק שהיום מה שנקרא מעודכן על ידי כלכלנים כמדאיג. בוא נשמע.
כן, רק בוא נשמע, אולי אפשר, אם אני יכולה לנסח את זה אחרת. הכחשת מציאות, בבקשה.
המצב שלנו מצוין. אנחנו סיימנו את שבעת החודשים הראשונים של השנה בעודף מצטבר של 6.2 מיליארד שקלים. אנחנו בנינו הרי את התקציב, בסדר, על סמך הערכות גירעון של בערך 1.3, היה 0.8, התקנו ל-1.3, שזה חצי מיד הגירעון שקבוע בחוק. אנחנו עומדים בתחזיות של הגבייה, וזה מה שמעניין אותי.
כן,
את יודעת,
כן, מה?
זה כמו ששר הספורט יודיע שניצחנו את ברזיל 5-0.
לפני שבכלל היה משחק.
לא היה בכלל.
על זה נאמר פייק ניוז.
כן, אני רוצה להכתיר במקום הראשון את המחאות. עכשיו תגידו, מחאות? ימין, שמאל, וואלה, למה איוולת? למה איוולת? כי אתם מפניגינים על הדבר הלא נכון, חברים. יוקר המחיה לא חשוב לפחות כמו הרפורמה המשפטית. עד כאן מצעד האיוולת. כן, אנחנו רוצים לעבור לסיכומי שנה. בחרנו שלושה נושאים, נכון, הרי? כאלה שהם עשו לנו את השנה, ואנחנו נתחיל עם סיכום השנה בהייטק. שלום ליזהר שי, משקיע הון סיכון לשעבר שר המדע והטכנולוגיה.
שלום לכם, אחר הצהריים טובים.
כן, כן, לפני ערב ראש השנה, גוגל מפטרת בוכתה של עובדים ששייכים למחלקת גיוס עובדים, ואני חושבת שזה כל הסיפור במה שנקרא בזער אנפין.
כן, זה חלק מהסיפור שאפשר לקרוא לו באמת ה-perfect storm. אנחנו בסערה מושלמת, שבכלל התחילה בעולם ללא קשר לשגיונות של ממשלת ישראל וההחלטה שלה להתקיף את עצמנו מבפנים. אז יש סערה בעולם שהתחילה בתחילת 2022 ושתפה גם את ההייטק הישראלי כחלק מההייטק העולמי. פה אצלנו יש תוספת מורכבת של 9 החודשים הראשונים של השנה הזו, שנקראת ההפיכה המשפטית. אז החיבור של כל אלה ביחד זה באמת, כמו שאמרת, פיטורי עובדים, אבל לא במסות גדולות מדי, כבר ראינו דברים כאלה בעבר. אני חושב שהדבר המאפיין ביותר את המשבר של ההייטק הישראלי הוא חוסר הוודאות, שיצר חוסר אמון מאוד משמעותי אצל המשקיעים, שהם הם אלה שמממנים את ההייטק הישראלי, ומכאן שורש הבעיה, ואפשר להמשיך להרחיב את הנושא הזה.
תשמע, איזר, אתה מכיר את הכותרות האלה בעיתונים ערב חג? ממחר בעלת קניות לחג, ולא כן. תאמין מה קורה למחרת בסופר, בעלת קניות לחג. כל מה שאתה אומר נכון, יש לי בעיה אחת, שהתחילו כבר להבריח, אני לא אומר להבריח, להוציא את הכסף מכאן, עוד הרבה לפני שהתחילו המהלכים המשפטיים, והעזרות של... אני אגיד שמאלנים, כמוני, כמוך, שהולך להיות פה אסון, כמו שהביטחון של פרופסור אומן, שלכל העניין הפוליטי לא יש שום קשר לכלכלי, בסוף זו נבואה שמקשימה את עצמה, ואנחנו, כמו שאמרת, תופסים טרמפ על איזה גל שהתחיל בעולם ב-2022.
אז תראה ארי, אני שומע את הטיעונים האלה, סיכמת אותה בצורה יפה וחכמה, אני שומע את הטיעונים האלה רבות מכיוונם של שר האוצר ועוד כל מיני שופרות שחוזרים שוב ושוב על כל מיני ביטויים כמו שורפי האסמים, ואנחנו אלה שמעודדים והכל בגללנו והכל באשמתנו. אני מדבר על עלינו, אנשי ההייטק ואנשי הקרנות שעומדים ומטריעים בשער. אז תראה, באנלוגיה עצובה מאוד למלחמת יום הכיפורים, שגם אותה אנחנו מציינים בימים אלה 50 שנים ל קיומה, ההוא שעמד שם במזח והרים משקפת וראה את הגייסות של האויב הולכות ומתקרבות, לא היה לא אלא להטריע, זה מה שהוא יכול היה לעשות. הוא לא יכול היה, ואותם חיילים גיבורים שעמדו במזח ובמקומות אחרים, הם התריעו, זה היה התפקיד שלהם, הם לא יכלו לעצור את הגייסות, ואף אחד חלילה לא מאשים אותם שהם אלה שגרמו לאויב לחצות את הגבול ולהגיע לשטחנו. אותו הדבר כאן, אנחנו עומדים ומטריעים בפתח, זאת אולי אנלוגיה לא טובה, אנחנו לא אלה שעומדים ומקריבים את חיינו, אבל אנחנו ממש מתחילת השנה הזו, אנשי הקרנות וגם אנשי ההייטק שנמצאים כל הזמן בקשר עם משקיעים בחול, אנחנו עומדים ומטריעים, אנחנו קוראים לממשלת ישראל לשים לב שמשקיעים בינלאומיים שמממנים למעלה מ-90%, 9-0, למעלה מ-90% מההייטק הישראלי ממומן על ידי קרנות ומשקיעים זרים. אלה לא אנשים ציוניים בהכרח, הם לא בהכרח אוהבי מגילת העצמאות, הם משקיעים פה כי הם רואים פה פוטנציאל מצוין לעשות פה כסף טוב.
והם בוכים, והם נמלטים.
והם בוכים, ואנחנו עומדים ומטרים ובאים אלינו ואומרים, אתם שורפים עצמים, הרי זה קשקוש, זה לא נכון, לנו אין השפעה על העניין הזה.
איזר, את ההייטק לא הקימה הממשלה, ואני חושב שלא הוגן היום להפיל עליה את הבעיות של ההייטק. בטח שהיא תורמת, אבל בסופו של דבר, זה אתם הקמתם, אתם מנהלים ואתם תנהלו. איזה צעדים אתם נוקטים חוץ מעזוב אותך מהממשלה בשביל לקדם את הדבר
זה
הזה?
לא, זה לא, סליחה שאני בדיוק, סליחה שאני מתערבת, זה לא ממש ככה, סלח לי אריה שאני חולקת עליך שוב. אתה רגיל? זה לא ממש ככה, איזר, נכון? זאת אומרת, גם אם אתם נורא תתאמצו להשאיר את המשקיעים, והמשקיעים רואים את מה שהולך פה ובוכים, לא יעזור מה שתעשו, תעשו גם שפגט. אתה עושה שפגעת, אני לא יודע, אני לא. אז כן.
אז אני עושה כל דבר אפשרי כדי לשכנע, אבל בוא תראה, ארי, אתה צודק, הממשלה לא הקימה, אבל תפקידה של הממשלה הוא א', לא להפריע, וב', לייצר תנאים נוחים עבור משקיעים ששמים פה את מיטב כספם, שתבין שלמעלה מ-100 מיליארד דולר זרמו לישראל בשני העשורים הראשונים של המאה הנוכחית, למעלה מ-100 מיליארד דולר על ידי משקיעים זרים, והם רוצים מאיתנו, אנשי ההייטק, הם רוצים לראות חדשנות, יזמות, עבודה מאוד קשה, חריצות, כל מה שצריך כדי לאפשר להשקעה שלהם להצליח, בדמותה של חברת הייטק מצליחה, אבל ממשלת ישראל צריכה לעזור, והעזרה שלה בעבר, קודם כל, התבטא בזה שהיא לא הפריעה באמת, ודבר שני, בזה שהיו פה תנאים נוחים, הכסף היה בטוח, הייתה פה סביבה בטוחה עסקית, וגם היו פה הקלות מס ודברים שמעודדים משקיעים. עכשיו יש פה סביבה לא בטוחה, ואת זה מה לעשות, מיטב אנשי ההייטק לא יכולים לייצר, זה לא תלוי בנו, זה לא בידיים שלנו. כשמשקיע זר רואה ממשלה שמתנכלת לבית המשפט העליון, למערכת המשפט, ליועצים המשפטיים, לשומרי הסף, ליכולת של בתי המשפט לפקח כן, גם על חוזים ועל השעות זרות ועל כל דבר אחר שבסוף מגיע לפתחם של שופטים. כשרואים פה התנכלות בלתי פוסקת בדמותם של עשרות חוקים שנועדו לייצר את שומרי הסף, לייצר את יכולותיהם של השופטים, להפחית את הפיקוח על הממשלה ולתת פה לרשות אחת את היכולת לעשות כמעט כל דבר שעולה בדעתה, כל זה, מה לעשות, מפחיד מאוד משקיעים זרים שהם אנשי העולם הערבי, אנשי העולם הליברלי, והם, יש להם אפשרויות, הם יכולים לשים את כספם גם במקומות אחרים.
איזר, לסיום, אם אתה יכול בקצרה ככה תרחיש ל-2024, את 23 אנחנו מרגישים, אבל זה עוד לא קריסה גדולה. מה יקרה בשנה הבאה בקצרה?
אז פה יש צומת דרכים שצריך טוב טוב לשים לב אליו. מצד אחד, ההייטק העולמי מתאושש, ולכן יש תקווה טובה גם להייטק הישראלי. ההשקעות בעמק הסיליקון מתחילות להתרומם, וזו חדשה מצוינת. אלה הן בשורות טובות שיכולות להשפיע בצורה מצוינת גם על ההייטק הישראלי. היזמות והחדשנות לא נסוגו מישראל, אלא להפך, יש פה את מיטב הנוער, והם עושים דברים מדהימים.
בקיצור, מה שאתה אומר, איזר, תודה רבה, משקיע הון סיכון לשעבר שר המדע והטכנולוגיה, תודה רבה לך, ושנה מעולה.
תכלה, כן, ומילה אחת, תכלה שנה ואיומיה על הדמוקרטיה, תכלה שנה וברכותיה, גם בהייטק, גם בממשלה, גם במדינת ישראל, שתהיה לנו שנה טובה.
אמן, אמן.
שנה סבירה.
אתה לוקח?
סבירה.
יאללה, סבבה. מיכל קדוס, דיווחי תנועה, תני לנו משהו סביר, מה קרה? כן, אחרי שדיברנו על ענייני ההייטק, על ראש שמחתנו הנדלן, שלום לו אדם. דנוס, יושב ראש לשכת השמיים לשעבר, מה העניינים?
אהלן, מה נשמע?
אני רואה חיוך על הפנים שלו, את יודעת למה?
תכף נפנח מה הוא חושב, אבל אני רוצה לתת לך שני נתונים שהתפרסמו.
לפני הנתונים, רוצה חיוך קטן, אני רואה, נכון נועד אתה מאוזן לאוזן?
יש פה חיוכון, כן.
יש חיוכון, אני אגיד לך למה. אתמול, פורסם שהציבור התחיל לקחת חזרה משכנתאות.
זה בדיוק מה שרציתי לספר לך.
את רואה, אנחנו שני מוחות גדולים חושבים אותו דבר.
אז יש פה שני נתונים שאחד, כאילו, קצת סותרים אחד את השני. באמת אתמול פורסם על ידי בנק ישראל, שהציבור נוטל יותר משכנתאות, יותר מ-7 מיליארד שקלים בחודש אוגוסט, עלייה של 10%. תכף נבין למה, האם באמת חוזרים לשוק או לא. אבל מן העבר השני, בתחילת השבוע פרסם האוצר, שבעצם בחודש יולי חלה עוד ירידה ברכישת דירות, ובעצם הגענו לרמת השפל של 2002. אז זהו, אז אוהד דנוס, אולי תסביר לנו מה נכון יותר.
ונשאל את השאלה, איך שני הנתונים הסותרים הללו דרים ב...
אז אני אתן לך עוד נושא, אני אתן לך עוד אחד. בא לך כן. עוד אחד, מה אכפת לך?
יאללה.
הממשלה הורידה את המחירים. אז הנה, הכל
נפתר, חשבתי שסיכמנו על חיוך, לא על צחוק גדול, נכון?
אז בוא תסביר באמת, איך זה מתיישב אחד עם השני.
קודם כל, נראה לי זה, הרי ברור שהנתונים האלה לא יכולים להסתדר ביחד.
בכפיפה אחת.
אני רוצה להוסיף עוד איזשהו נתון, שכשבנק ישראל מפרסם את נתוני הביצוע של המשכנתאות, הוא לא עושה הפרדה בין מה שממחזרים להלוואות חדשות. ונראה לי שפה אולי תמון ההסבר לעלייה הזאת, נראה לי שהרבה יותר אנשים פשוט מחזרו בתקופה הזאת, זה גם טבעי, זה מתבקש, שאנשים ינסו לשפר פוזיציות נוכח העלאות הריבית המטורפות הללו.
זאת אומרת, בעצם, אם אנחנו ניתן כותרת, לא נלקחו יותר משכנתאות, מוחזרו יותר משכנתאות, ולכן השמחה מעט מוקדמת, נכון?
זה מה שנראה לי וזה מה שאני שומע מהשוק גם. עכשיו, אני לא יודע מה זה שמחה מוקדמת או לא מוקדמת, צריך להבין. מחירי הדירות לא ירדו בשנה החולפת. העלייה שלהם מצטמצמת, כי כל פעם נקודת הייחוס משתנה בעבר.
אבל איך אתה מסביר את זה? הקבלנים תקועים עם 60 אלף דירות חדשות שלא נמכרו. הם בטוח לחוצים כלכלית.
לא, אז הם עושים מבצעים. הם עכשיו התחילו להוריד מחירים, אבל לפני זה היו כל מיני מבצעים של 20-80, 10-90.
אתם לא רוצים להוריד מחירים כדי לא להקריס את השוק ולהביא את אלה הפסדים. עזוב, כמה שהם נחנקים, נחנקים, נחנקים.
ולא רואים את זה במספרים, כשאתה עושה פחות עסקאות, אבל אתה עושה אותם באותם מחירים, אז לא רואים את זה, לא רואים ירידות עוד. ממש, אולי, אולי, אולי מחר נראה, אין לי מושג.
אז אני, לפני, יש לי עוד איזה שאלונת, ואני מפנה לך, רק אני רוצה שתיתן את ציון לשבח לשר הנהדר שלנו, שר השיכון ופועלו, יוצא הדופן למען אזרחי ישראל וה...
הציבור החרדי.
לא, לא הציבור החרדי. למה? למה את כל הזמן סקטוריאלי? את מעצבנת, לא. אני רוצה שתיתן...
אני מוכנה להסביר?
לא, אבל אני רוצה שהוא ייתן באמת, מגיע לגולדקנופ, האיש עובד קשה למען כל אזרחי ישראל, ולכן, זה ציני גברת איילון, ולכן הייתי רוצה שתיתן לו ציון, אני חושבת שמגיע לו מעולה, לא?
רגע, זה מ-0 ל-10, או שגם מינוסים
נחשבים? גם מינוסים. תגיד לי, מה זה שר השיכון הזה? הוא לא באירוע בכלל, נכון?
הוא לא באירוע בכלל, לא נראה שהאירוע כל כך מעניין אותו, הוא לצערי כן עוסק בציבור שלו, בעיקר אתה שומע הרבה מאוד תופינים שמחולקים, וכל מיני תוכניות על ערים חדשות ועוד כל מיני סיפורים, הם אפילו בשלב מסוים הגדילו לעשות ואמרו שהתוכנית שלהם זה שאין תוכנית, ושהם ייתנו לשוק לעשות את העבודה. היו לנו כל מיני חוויות איתו בשנה החולפת, מהרגע שהוא נכנס לתפקיד, ולצערי אני לא רואה שר בינוי ושיכון שעובד, אני כן רואה שרשות מקרקעי ישראל מנסה להמשיך למכור קרקעות ואולי...
ונכשלת.
כן, נכשלת, כי כשאתה מנסה למכור בפריפריה איפה שלא בדיוק צריך, רק איפה שיש לך, זה מה שתמיד קורה אגב. זה לא מייחד את הכהונה של השר האחרון.
אז אני רוצה להבין, אם המשקיעים יוצאים מהשוק ומנסים למכור, והרוכשים למרות שהם מאוד רוצים דירות לא מצליחים לקנות, איך זה משפיע על שוק הסחירות ואיזה מחיר אנחנו נשלם?
וואו, זה משפיע בצורה קיצונית על שוק הסחירות, וצריך להבין שהנפגעים פה הם האנשים החלשים ביותר בחברה הישראלית. אנשים שממזמן איבדו את האופק לחיות כאן בכלל, כי לקנות דירה הם לא חלמו, ועכשיו גם מחירי הסחירות עולים להם.
יעברו לגור ברחוב נראה לי, זה השלב הבא, כן.
אני לא יודע אם יעברו לגור ברחוב, אני כן יכול לומר שיש פה בעיה חברתית קשה שהולכת ומתרחבת, ואני מניח שאנחנו נשמע עליה רבות בשנה הבאה. היא לא הולכת לשום מקום, הריבית גורמת לזה שגם המדינה פחות עוסקת היום בבנייה להשכרה מוסדית, גם את זה אנחנו נרגיש, והדברים האלה הם באמת, הם קשים מאוד, הם כואבים מאוד, ובדיוק לאנשים שממש אין להם את הכסף.
אוהד, תשמע, תן לי לתרום את השני שקל. קודם כן. כל, מדינת ישראל, באופן כללי, היא מטוס ללא טייס. זאת אומרת, כל הניסיונות לצפות, תוכניות, ביצוע, בקרה, אף פעם לא היה, וכרגע בטח שלא יהיה. יש חוק אחד בטבע. כולם חכמים, כולם נבונים, ובסוף העשירים יהיו עשירים יותר, והעניים יהיו עניים יותר. ואתה תהיה לך פרנסה תמיד.
אני אגיד לך כך, אני אנסה לסכם אותך, אומרים שכלבים גדולים אוכלים ראשונים, אנחנו לצערי נמצאים בדיוק במקום הזה, ואני מסכים איתך שאין שום מיקוד או פוקוס על שוק הנדלן בשנה החולפת, יש הרבה מאוד דברים שמעניינים היום את ממשלת ישראל, לצערי ענף הנדלן הוא לא חלק מהם, ואני מקווה מאוד שהדבר הזה לא יתפוצץ לממשלה הזאת בפנים, אולי צריך שכן הוא יתפוצץ, בשביל שיצלו לעשות משהו.
כן, אתם יודעים שמכל הבלגן שיש, יש כמה אנשים שמאוד מאושרים עכשיו, אתם יודעים, כאילו הזוכים של שוק הנדלן, מי הם? זוכה מחיר למשתכן, שעשו אקסיט.
חלקם, יש כאלה שגם ממתינים.
ממתינים, וואלה, גם אני הייתי רוצה לקנות דירה לפני כמה שבע שנים, ולצאת עם עוד מיליון שקל בכיס רע.
אבל לא היית רוצה לקנות דירה לפני שבע שנים, ולהיות תקועה איתה בלי אישור בנייה.
לא, 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 לא. אתה עוד אין לך את המיליון. יש כאלה שלא מצליחים להזכיר את הדירה כבר חודשים.
נכון, בראש העין.
בקיצור, לא לשמוח אוהד.
לא, כי שוב, אתה לוקח את הכסף הזה ומה אתה עושה איתו? הולך לקנות איתו נכס במקום אחר ואז קונסים אותך ביותר? זאת אומרת, זה לא שאתה פה הרווחת משהו ואתה, אם אתה מוכר ועוזב את הארץ, אני עוד יכול להבין את השמחה, אבל אצל אנשים שרוצים לחיות פה, למכור את הדירה זה רק לשלם יותר במקום אחר שהם קונים בו. זאת אומרת, אתה מגלגל את ה... את הרווח הזה להפסד במרכאות במקום אחר.
בוא נדבר על דברים קצת אופטימיים. בכל זאת השבוע נסגר מכרז מאוד גדול בקריית גת, ממש בביקושים גדולים. מה זה מלמד אותנו?
אנחנו רואים שכרגע מה שמקיים באמת את שוק הנדלן בארץ זה מכירות יותר בפריפריה. דירות שנמכרות בסדרי גודל של בין 1.5 מיליון, 2 עד 3 מיליון שקלים, מוכרים בקצב לא רע. והם אלה שגם שומרים על איזושהי פעילות מינימלית בשוק, ובעצם מקיימים היום את שוק הנדלן. זה מה שהיום קורה. אז ברור שמכרז כזה שמיועד למעמד הביניים מבחינת הדירות, הדירות שנמכרות שם, אז בהחלט אני יכול להבין שצריך אותו, ושהוא באמת הצליח, וגם צריך לקחת כן. בחשבון שזה אחרי תקופה לא מבוטלת שלא נמכרו שם קרקעות, וזה תמיד מאפיין את השוק, שאחרי תקופה של רגיעה מסוימת, אז מה שהצעה שיוצא נפלט.
ונסיים ונקנח, מה שנקרא, בצופה פני עתיד, וואלה, המחירים יקפצו, לא רוצה להגיד.
רק תתקשרי אל היום לפני.
אל תדאג, נעשה אקזיט. אוהד, אנחנו חייבים לעשות נקודה, הייתי חייבת לתת את המילה האחרונה, אתה מכיר אותי. אוהד, נשיא יושב ראש לשכת השמיים לשעבר, מודים לך מאוד מאוד.
שנה טובה.
שנה מצוינת.
תודה ושנה טובה.
כן, ואם תהיתם מה קורה בכבישים, אז הנה מיכל קדוש שוב כאן.
אהלן, שוקי.
אהלן, ערב טוב, אריה.
מה העניינים?
בסדר גמור, מה שלומך אתה?
תשמע, אתה בשבילי מייצג את כל העם. למה?
כל העם.
כן. לא, לא שאתה נמצא בכל מקום, אבל אתה מכיר את הסרט מכל הכיוונים שלו. אתה מכיר את הסרט, אנחנו מדברים על יוקר המחיה.
וצריך להסביר מי זה, אריה?
שוקי.
שוקי אברהם.
הוא השריף של רמת חן, שבמקרה מחזיק גם מרכול. הגדרתי נכון?
מיני מרקט, בסדר גמור.
מיני מרקט, אוקיי. תשמע, שוקי. אתה מכיר את כולם, את הספקים, את הקונים, את הרשתות, כי אתה בטח שם עין על מה שקורה שם, את הספקים. תסביר לי דבר אחד. מה, להוריד מחירי מזון זה הנדסת טילים?
אריה, אני אומר לך, אני עומד להתפוצץ, אני אומר לך את זה ככה בעדינות, אני בעל סופר, בעל מינימרקט כבר המון שנים, אני עברתי הרבה חגים, עברתי הרבה ימים קשים במדינה הזאת, עם כולם ביחד, אנחנו נמצאים, אני נמצא באזור עם אוכלוסייה די גבוהה, תקשיב מה שקורה בחצי שנה האחרונה, זה הולך ונהיה קטסטרופה אחת שלמה, אני אומר לך, אני מתפוצץ.
מה זה אומר?
זה מתחיל מחוויית קנייה, אנשים באים לא עם חוויית קנייה כמו שהייתה פעם, זה לא בגלל שיש אווירה לא טובה באוויר, אם זה קשור לקנייה יומיומית, אם זה קנייה לחג, זה הולך ומצטמצם, אתה כל הזמן צריך להסביר לאנשים למה המחיר כזה יקר, פעם זה לא היה קורה, החברות הגדולות לא מתחשבות, יוקר המחיה הולך ומחמיר, זה פוגע בי, זה פוגע בלקוחות שלי, זה פוגע באווירה שלה, של התושבים בכלל, של, אתה יודע, אוכלוסייה. זה משהו שלא, זה לא הולך ונהיה קל יותר, זה נהיה יותר קשה ויותר מסובך.
שאלה מסחרית. מכיוון שהמחירים רק עולים ועולים, כדאי לך להחזיק מלאי?
אני לא מחזיק מלאי, אתה כבר מקדים את התרופה, אני אומר לך, אני כבר לא מחזיק מלאי. א', צריך כסף לזה, שתיים, אין סחורות, נותנים אותם, כל הסחורות נותנים לחברות, לרשתות הגדולות. אנחנו נמצאים בלי סחורות בערב החג, אני אומר לך, אתה יכול לעשות בדיקה. אין לי חלב, אין לי חלב, אין לי חלב אחד. אין לי חלב מה למכור, אני אומר לך, אין לנו סחורות.
ומחר לא יגיע, מחר זה יום אחרון לפני החג.
למה אני צריך לחכות למחר? ואם יגיע מחר, מה יגיע? אנחנו כבר נמצאים שבוע לפני חג, אנשים צריכים לקנות סחורות לחג, לערבי חג.
לא הבנתי. אם הרשתות מייבאות חלב, אז יש יותר חלב פנוי לקמעונאים.
לא, 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 לא כדאי, לא, 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 הם משתמשים בחלב למוצרי יוקרה שלהם יותר, איפה שהם מרוויחים יותר. הם לא דואגים לתושב ולא דואגים לבעלי המרכול ולשאר הסופרים. דואגים רק לגדולים. הגדולים יודעים להסתדר יופי. אנחנו נשארים, מילה לא נעימה, אבל ערומים, ערומים מסחורות, מוצרים יקרים. הסלים, אני אומר לך חד משמעית, אני רואה, בשנה שעברה התקטנו והתקצרו אני יכול להגיד גם במאות שקלים.
אנשים יותר מחושבים? יש פחות תנועה של...
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
אבל אולי זה בגלל שאנשים היום יותר משתמשים באונליין?
לא, לא, גם השתמשו לפני שנה והשתמשו לפני שנתיים, וגם אני עובד עם אונליין ואני רואה את זה. יש ירידה בכל פרמטר במה שקשור לקימונאות.
על מה מבטרים היום? מההתרשמות שלך?
אין פינוקים מסביב, אין עוגות ואין עוגיות ואין כל הגבינות היוקרה, כל מה שצריך רק לחג, זהו, זה מה שצריך.
אז מה יקרה אם המחירים ימשיכו לעלות להערכתך?
וואו, וואו, א', אני כבר, אני בעצמי לא מדבר על האנשים, אני מדבר עלינו. אנחנו כבר נכנסים, אנחנו למצוקה. אני כבר לא יודע מה לעשות, אני בסוף אפטר את כל העובדים, תקשיבי, אני כבר אני בעצמי לא יודע מה לעשות.
עד כדי כך.
אתה עושה משלוחים?
אני עושה משלוחים, כן.
ואתה רואה אפילו לפעמים התחשבנות על משלוח?
לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני היום עושה משלוחים בחינם רק שלהעלות את רמת האונליין שיקרו אנשים, יעשו את המשלוחים אצלי, פעם זה בכלל לא היה הפרמטר שהייתי חושב עליו.
שוקי, לסיום, מה היית מצפה מהממשלה לעשות כדי לפתור את
זה? וואה, תקשיבי, זה... לא רק אני מתפוצץ, אני פשוט נמצא בשידור, אז יותר קל לי להגיד את זה, פשוט, זה הולך ונהיה חמור. הם חייבים לקחת את המושכות אליהם ולהחליט ולעשות החלטות יותר משמעותיות לגבי האוכלוסייה. תקשיבי, היוקר המחיה, אם הוא הגיע למזון, אז אני חושב שאנחנו נקרא את הסוף. חד משמעי.
שמע, חבר שלי הגדיר את המצב בשורה אחת. זה מדינה של חרטה, קומבינה ופיטה. הכל חרטה, כולם בקומבינה ובצהריים אוכלים משהו בפיטה. יאללה, שיהיה לך שנה טובה.
בשורות טובות, שוקי.
תודה רבה, תודה רבה, חג שמח שיהיה לכולם ורק טוב.
ואנחנו נעבור לפרסומות.
אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
כן, והבאנו לכם פה לסיום, אריה ויעל, ומאזינים יקרים ביותר, את האיש שיכול לסכם לנו שנה בבורסה, מי אם לא, אלדה תמיר, תמיר פישמן, מה העניינים?
טוב, מה נשמע?
סבבה, אני רואה גם היום...
אריה, כיף לשמוע אותך.
נכון?
כן.
שמח את כולנו.
לא חשבתי על זה.
באמת.
נכון?
בא לך, כן, נעים לי.
גם אותך.
טוב, גמרתם עכשיו להתרפק זה על זו ועל זי?
לא, רק התחלנו, ואנחנו נשלים את זה.
אלדדוש, תגיד לי רגע משהו. טוב, אני רואה בורסה ירוקה. הדולר נחלש? זאת אומרת, נכנסת שנה, כמו שזה נראה, סבבה.
אז בואי באמת נסכם את השנה ונעשה קצת השוואות. אנחנו, הבורסה הישראלית, כמעט כל המדדים העיקריים ירדו בדיוק מהיום לפני שנה בכ3%. ה-S&P עלה מעל 20%, הדאקס עלה 28%.
למי אכפת,
עזוב, נו. נסדק עלה 29%, כך שאנחנו בפערים מאוד 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 משמעותיים. אם נתייחס לדולר, אז הדולר ירד בכ13%. סליחה, התחזק ב-13% מול השקל. אז זה הסיכום, זאת המציאות.
זה מחיר הרפורמה?
זה מחיר הרפורמה, חד משמעית מחיר הרפורמה, מחיר הקרע, מחיר חוסר הסכמות, והייתי מוסיף גם מחיר ממשלה שאף אחד לא יודע לאן היא הולכת ומה היא עושה, זה בעיקר מחיר אי הוודאות. וזה אנשים מצביעים ברגליים, זה לא קשור לימין או משמאל. לא חושב שיש מישהו במדינה שחושב ש... יש לנו היום
לא, אנחנו כאן לאורך השידור כמוטיב חוזר, כחוט השני מתחילת, אנחנו מדברים פה על מציאות אלטרנטיבית שחיה באמת בשלום לצד המציאות המציאות, וכן יש אנשים, כן, אני גם חושבת. תגיד רגע, אלדד, מחר אמור להתפרסם מדד המחירים לצרכן, צופים עלייה של בין 3 עשיריות ל-4 עשיריות, נכון?
כן, המדד לא נמוך, אני דבר על זה פעם שעברה, אנחנו, מי שחשב שאנחנו בלי אינפלציה, אז הוא טועה, אבל בוא נראה מה, את יודעת, אני לא מתנבא, הציפיות הן בין 3 עשיריות ל-4 עשיריות, זה לא נמוך, כי בסוף צריך להבין את הקצב, מה שהיה לפני 4 חודשים לא רלוונטי, מה שרלוונטי זה כמובן יש עולתיות, זה הקצב, אז אם אנחנו ב-4 עשיריות, בוא נכפיל את זה רגע כפול 12, אנחנו באינפלציה שהרבה מעל 4%, כך שאם ניקח בחשבון את התחזקות הדולר, גם זה משפיע על המחירים. תראה מה יקרה, בינתיים אנחנו...
אני אגיד לך מה יקרה, רוצה לדעת מה אני חושבת שיקרה? ברור שאתה רוצה, מה זאת אומרת? אין שאלה, אין שאלה.
ברור, איזה שאלה.
בסדר, אז נגיד, את אתמול ראינו שהאינפלציה בארצות הברית עלתה, נכון? קפצה לה למעלה, נראה שהפד יעלה ריבית, ואתה יודע, תסיים את המשפט, מה יקרה פה באוקטובר, בתחילת אוקטובר?
לא יודע לענות לך על זה, תלוי מה יקרה במציאות האלטרנטיבית או לא אלטרנטיבית, אנחנו באמת בחודש דרמטי, אנחנו יכולים לראות את הדולר והאינפלציה קופצים למספרים שבהם אנחנו נשברים, הכלכלה נשברת ואנחנו יכולים לחזור לשפיות, אני לא יודע איפה נהיה. אני עוד, תודה, אנחנו ערב חג, אז בואו נהיה אופטימיים.
בואו נהיה אופטימיים. אז תודה רבה, אלדד אמיר תמיר פישמן,
ושנה מולדת. לסיום, אריה, מה אתה מאחל? לשנה הקרובה.
נו, מה, אני אחל בריאות. אני בן אדם בריא.
אני יודעת. אז אני...
אנחנו תוכנית כלכלית, אז קדימה. שוב.
אז אני אחל לכם באמת להבדיל בין תפל ועיקר. כל כך בזמן אני סתם יושב לי בתוך הקווריום 3 חודשים, בוהה בכל מיני מסכים, ואני אומר, what the fuck? תסתכלו על מה, במה אנשים עוסקים. לכו למשפחות שלכם, תחגגו כל יום, תעזבו את כל הפוליטיקה והרעל הזה בצד.
אנחנו לגמרי, מה זה? תודה אריה מליניאק, תודה לך, ושנה טובה, ותודה רבה לעורכת יעל אילון, למפיקה מלי בנימין, ולשידור אילי קונפלד, ובדיגיטל שי איידלר, נויה חסון ואיתי ניקסון.